פרשת בשלח, מה אפשר ללמוד מנס המן?
נשמה שיורדת לעולם הזה בתחילת הסיבוב, פוגשת נשמה שעולה בסוף הסיבוב, באמצע הדרך, הם נפגשים, נפגשות. והנשמה שיורדת שואלת את הנשמה שעולה במתח, איך זה בעולם הזה? אני יורדת לפה מכיסא הכבוד, איך זה נראה בעולם הזה? אז הנשמה שעולה אומרת שבעולם הזה אפשר בקופקה אחת, בפרוטה אחת, לקיים מצווה. נו, אז הנשמה שיורדת רצה למטה, מה זה? למעלה אי אפשר לקיים שום מצווה, וכאן בפרוטה אחת אפשר לקיים מצווה. אז הנשמה שעולה מרגיעה אותה, אומרת, הבעיה היא שעד שמשיגים את הפרוטה, יוצאת הנשמה. החיים של האדם בעולם הזה הם מרדף אחרי הפרוטה. מרדף אחרי עוד פרוטה ועוד פרוטה, בעצם זה מרדף אחרי הלחם. אחרי האפשרות לפרנס את המשפחה, לפרנס את הילדים, אפשרות לחיות. ובפרשת השבוע שלנו, פרשת בשלח, שהיא בעצם פרשת המן, פרשת קריאת ים סוף ופרשת המן, אנחנו קוראים על דבר נפלא, על נס נפלא, אחד הניסים הכבירים ביותר שהיו בהיסטוריה היהודית, שהלחם ירד מהשמיים. בני ישראל לא היו צריכים לעבוד. לא היו צריכים ללכת כל בוקר לעבודה ולהרוויח את הכמה אלפי שקלים בשביל להביא לחם הביתה. אלא הם קמו בבוקר, ובשירות של טרי על הבוקר, הלחם חיכה להם, ליד הבית. קרוב יותר, רחוק יותר, אבל בסך הכל זה היה ליד הבית ובלי עבודה. זה הלך כך, רגע, נלך לאט לאט, זה הלך כך. בחודש הראשון אחרי היציאה ממצרים, הם נמצאים חודש, 30 יום במדבר, בתוך המדבר הגדול והנורא, וערב טוב, היה להם לחם. היה להם מצות שהם הוציאו איתם ממצרים. מזה הם חיו, מצות, עוגות, שעם זה הם יצאו ממצרים. חודש ימים זה הספיק. לקראת סיום החודש ליציאה ממצרים, זה נגמר. המצות נגמרו. והם בלי לחם. מים הם השיגו בעילים, היו להם שם 12 עינות מים, בערות מים נפתחו להם בנס. אבל לחם הם לא מצאו, והם פונים למשה רבינו בטרוניה, זכרנו את הכישועים ואת הבטיחים, זכרנו את כל מה שהיה לנו במצרים, ועכשיו אין לנו לחם. אז בשביל מה יצאנו למדבר? בשביל למות כאן ברעב? זה עוד מוות קשה יותר, המוות של הרעב חלילה, הוא מוות קשה יותר מאשר המגליבים של המצרים. אז הם באים בטענה למשה רבינו, בשביל מה יצאנו למדבר? בשביל למות כאן במדבר הגדול והנורא בלי טיפת לחם. ולמרות שצורת התלונה לא הייתה יפה, כאילו שהיה להם כל כך טוב במצרים, שפתאום הם מתגעגעים לשם תוך חודש ימים, ובכל זאת משה רבינו מעביר את הטרוניה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא באהבתו הגדולה אומר, אני אתעלם מצורת הטרוניה ואני אתייחס לגופם של דברים, ובאמת מיום ראשון הקרוב בבוקר, תזיין באייר, חודש אחרי היציאה ממצרים, ירד לכם לחם בבוקר וסלב בערב, ומנת בשר בערב. ואכן יום ראשון בבוקר קרה הפלא, בני ישראל יוצאים בבוקר, התורה מספרת את זה בדרמטיות, בני ישראל יוצאים מהבית, והנה הם רואים על הרצפה זרע גד לבן, זה היה בצק בצורת פרי כמו תפוח, בצבע לבן, בצורת פרי עגול, כמו גרעין גדול, צורת גרעין גדול, חתיכת בצק לבנה. זה היה עומר, בערך קילו פסיק 6 לאדם, וזה היה אמור להספיק, מנת העומר הזאת הייתה אמורה להספיק לאדם אחד. לראש, עומר לגולגולת, להספיק לשתי ארוחות. חצי מנת בצק לבוקר, חצי מנת בצק לערב, ובעצם המנה הזאת, הקילו פסיק 6, אם מישהו מעניין אותו כמה התורה סוברת, לעשות החשבון כמה אדם צריך לאכול לחם ביום, אז זה בערך היה עומר לגולגולת, עשירית היפה, פחות או יותר, זה בערך קילו וחצי, זה בערך השיעור. הרי לעניין הפרשת חלה, זה נוגע לעוד עניינים. אז זה היה אמורה להיות מנת בצק, מנת עוגה או מנת לחם, כל אחד לפי מה שהוא רצה לטעום בזה, שהייתה אמורה להספיק לבוקר וערב. בסף לזה הם קיבלו ארוחה מבושלת בערב, ארוחת בשר, כמו סלב, כמו ציפור קטנה, שאותה הם אכלו, ארוחת בשר שאותה הם אכלו בערב. הירידה של המן הייתה מאוד מעניינת. א', הגמרא במסכת יומא מקדישה כמה דפים לסוגיה של המן, לניסים שהיו סביב המן, לאירועים שהיו סביב המן. דבר אחד הגמרא מזכירה, שכל אחד טעם במן את הטעם שהוא רצה לטעום. זה היה לחם בשיטת הקוד הפתוח. כל אחד עשה איתו מה שהוא רוצה. אדם שאהב, אני לא יודע, לחם מקמח מלא, הרגיש בזה טעם של לחם מקמח מלא, אדם שאהב עוגות, הרגיש בזה טעם של עוגה, כל אדם חש בזה את הטעם שחביב עליו. דבר נוסף מעניין שהגמרא אומרת, שהיו יורדים עם מנת המן הזו, היו יורדים תכשיטים, כל מיני, זה היה באריזת שי, צבעונית מגיעה. כל מיני תכשיטים היו מצורפים לזה, אבנים טובות. כמו מתנה שמגיעה מהשם, כל אחד יכל לראות שזה מנה שמגיעה מהקדוש ברוך הוא. כל בוקר, אני לא יודע אם המתנות האלה היו כל יום או מפעם לפעם, אבל ככה הגמרא אומרת, שזה היה מצורף, התלוי בהתנהגות שאתה אומר זה נכון, עוד רגע נזכיר את זה שזה היה תלוי בהתנהגות, לא הפרט הזה, אלא פרט אחר. אז זה נקודות מעניינות שביחס למן. עוד נקודה מעניינת, כמו שאתה אומר, תלוי בהתנהגות. הגמרא אומרת שהמן לא היה יורד בנקודה אחת. לצדיקים הוא היה יורד קרוב מאוד לבית, לבינונים הוא היה יורד קצת יותר רחוק, ביציאה מהחצר או מעבר לכביש, ולרשעים הוא היה יורד מחוץ למחנה, והם היו צריכים ללכת וללקוט אותו משם. זה בעניין הירידה של המן. עכשיו, הקדוש ברוך הוא צירף למן הזה, ערב טוב, הקדוש ברוך הוא צירף למן הזה שתי מצוות, שני ציוויים מאוד מעניינים, הקדוש ברוך הוא צירף לירידה של המן. א', כל אחד צריך ללקוט רק לאותו יום. בניגוד לתכונה האנושית, שאם זה בחינם אז לוקחים שתיים, ולא רק אם זה בחינם, אם נותנים לך לחם ואתה לא יודע מה יהיה מחר, אז אתה עוגר, אתה ממלא את המחסנים, זו תכונה כל כך אנושית, אתה באמצע המדבר הגדול והנורא, אין לך מושג מה יהיה מחר בבוקר. וכל זאת הקדוש ברוך הוא מצווה, טוב, וכל זאת הקדוש ברוך הוא מצווה, אתם לוקחים רק להיום ולא למחר. זו הייתה הוראה הראשונה, חשובה מאוד, שהקדוש ברוך הוא מאוד הקפיד עליה, כמו שהתורה מספרת. הוראה שנייה חשובה מאוד, שצרופה למן, שביום שישי כל אחד לוקח שני עומרים, מנה כפולה. כי בשבת אסור לצאת ממחנה ישראל, אסור לצאת ללקוט, אז כל אחד לקח ביום שישי שתי מנות, שני עומרים לכל גולגולת, שהיו אמורים להספיק ליום שישי וליום שבת, וביום ראשון שוב חוזר חלילה, מתחיל הסדר, כל אחד לוקח לאותו יום. אז אם כן הסיפור של המן, לחם מן השמיים, לחם שירד בצורה מופלאה, מופלאה כל כך, עד כדי כך שהמפרשים חולקים, יש הרמה מפנו, יש כל מיני בפוסקים, מחלוקת סביב איזה ברכה בירכו על המן. יש אומרים שלא בירכו עליו בכלל, יש אומרים שבירכו עליו המוציא לחם מן השמיים, הממטיר לחם מן השמיים, יש כמה דעות בזה. יש למשל מחלוקת מה היה ביום טוב, אמרנו שבשבת לא ירד המן, מה עם יום טוב? תוספות בתחילת מסכת ביצה מביא בזה מדרשות חלוקות, יש אומרים שגם ביום טוב לא ירד, יש אומרים שזה היה מתנה מיוחדת לשבת ולא ליום טוב. הנקודה היא שהמן היה לחם מופלא שירד מן השמיים, נס כביר, והוא גם כן ירד בחיבה גדולה מהקדוש ברוך הוא, סיבל את החיבה של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. בלי לשים לב, אנחנו עורכים תזכורות רבות למן במשך השנה. במשך השבוע, במשך השנה, אנחנו עורכים לפחות 6 תזכורות לנס הזה של המן. לא יודע כמה אנחנו שמים לב לזה, זה מאוד מעניין, שכנו את השיעור הזה, חיפשנו את כל המקורות, הרבה דברים טריוויאליים פשוטים שאנחנו עושים אותם מהבית, ואנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו מתכוונים להזכיר בזה את הנס המופלא של המן. נקרא את זה במובאה 2, לקטנו מהשולחן ערוך, את כל המקורות, התזכורות שהאדם עושה להזכיר את הנס הכביר הזה של הלחם שירד מן השמיים. עמוד 13, פרשת בשלח, לחם מן השמיים. נקרא בהתחלה המובאה 1, ויומרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם, זה השלב הראשון. כן, סוף השבוע שלפני תזיין ביער, שהם מגלים שאין יותר לחם, אין יותר רוגות והם באמצע המדבר. אז ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לשובע. כי יוצא, כן, הם פונים למשה ואהרון, הם אומרים את זה בלשון רבים. כי יוצאתם אותנו למדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. בשביל מה יוצאתם אותנו לפה? בשביל למות ברעב כבר אנחנו מתגעגעים למצרים. אז משה מעביר את התלונה לקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו. מאוד מעניין. כל יום לאותו יום, נדבר עוד מעט על הרעיון הזה, אבל זה הדגשה של הקדוש ברוך הוא. ומי שניסה להתחכם והשאיר לחם למחרת, גילה שהלחם הבאיש, הסריח והתמלא תולעים. למרות שמצד אחד הוא היה כל כך מופלא, לא הזכרתי עוד תכונה מעניינת שהגמרא מזכירה בפלא של הלחם, שלא היה ממנו פסולת. הוא היה מתעכל באופן טבעי ולא היה מופרש פסולת. ראו את האלוקות שבו, ראו את הזכות של הלחם הזה בכל פרט. אז אומר הקדוש ברוך הוא, כמה שהלחם הזה מופלא, אבל דבר יום ביומו. כל יום לאותו יום. למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. והיה ביום השישי, והכינו, וההוראה השנייה, שביום השישי, והכינו את אשר יביאו. כן, זה הוראה שמי שרוצה לבשל אותו, לרשעים, הוא לא היה יורד מוכן לגמרי, היו צריכים לעשות בעוד איזושהי פעולה, אז הקדוש ברוך הוא מורה, זה הרמז הראשון על מצוות שבת, הלכות שבת, הקדוש ברוך הוא מורה להכין אותו ביום שישי. והיה משנה על אשר ילקטו יום יום, לחם משנה ביום שישי בשביל יומיים. ואז ויהי בערב אתה על הסלב, כן, זה כבר היה מנת הבשר לערב, שלא נעסוק בזה היום. מובא השתיים, שישה מנהגים שאנחנו נוהגים בכל יום, או יותר מדויק בכל שבת בעיקר, לזכר הנס הזה של המן. א', זה מובא בתחילת השולחן ערוך, גם בשולחן ערוך המחבר, בית יוסף, גם בשולחן ערוך של אדמור הזקן, טוב לומר בכל יום פרשת המן. יש נוהגים, אני חושב שהיום כבר אף אחד לא נוהג את זה, אבל בשולחן ערוך זה מובא כמנהג פשוט, שלומר בתחילת התפילה את פרשת המן. יש מישהו מכיר סידורים שאומרים את זה? איפה אומרים? סידורים של ספרדים? כן, בשבת. בכל יום, איפה? כן, כן. אז מעניין, באיזה קהילות זה? אצל תימנים? ההורים את זה בכל יום? אבל לא, בסדר, אבל זה לא מנהג חובה שאומרים אותו באופן קבוע כל יום. אבל בשולחן זה מעניין, כי בשולחן ערוך זה מובא בפשטות. מי שכתוב עליו שהוא לא היה אומר, זה כתוב על האריז"ל. שהוא לא היה אומר, אולי משם זה התחיל, אבל על האריז"ל כתוב במפורש שהוא לא היה אומר את זה. אבל המחבר מביא את זה בפשטות. טוב לומר בכל יום פרשת המן, לפתוח בהשם נותן לחם דבר יום ביומו. פרשת המן מזכירה את נושא הביטחון. נדבר על זה עוד מעט. הוראה שנייה, שזה בוודאי כולם נוהגים, מנהג גמור, מצווה גמורה. שלוש סעודות חייב כל אדם לאכול בשבת. אחת המצוות החשובות ביותר, אולי במצוות עשה, אולי זו המצווה החשובה ביותר. רגע. שלוש סעודות חייב כל אדם לאכול בשבת, ורמז לזה שנאמר שלוש פעמים היום גבי אכילת המן בשבת. כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה למשה רבינו בפרשה שלנו, שילקטו ביום שישי מנה כפולה, אז הוא אומר, משה אומר, ויומר משה יכלו היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. בשבת לא תמצאו, המילה היום נאמרה שלוש פעמים. אז מנסים חכמים להבין למה שלוש פעמים המילה היום, ומגיעים למסקנה היום לרמז לשלוש סעודות שבת. שצריך לאכול שלוש סעודות שבת, אז העובדה שבשולחן ערוך הלכה פשוטה, גם בשולחן ערוך אדמור הזקן דוד, לא רק בשולחן ערוך של המחבר, של הבית יוסף, גם בשולחן ערוך אדמור הזקן הלכה פשוטה, שצריך לאכול שלוש סעודות בשבת, זה בגלל שנאמר שלוש פעמים היום. מה שאתה שואל, למה בחב"ד לא אוכלים סעודה שלישית? אז בעיקרון זה מצד פנימיות התורה, שרמז שבשעת סעודה שלישית מאיר אור גבוה, אריז"ל מדבר על אור של ראווה דרעבין, אור מאוד מאוד נעלה, ולומדים מזה שבשעה כזאת כאילו אי אפשר לאכול. ומוצאים לזה רמז גם בפסוק, שבפעמיים הראשונות כתוב היום, יאכלו היום כי שבת היום להשם. בפעם השלישית כתוב היום לא. היום לא תמצאו, זאת אומרת שאת היום השלישי מקיימים על ידי העדר, לא על ידי חיוב. צריך לא לאכול, אבל כן אוכלים מזונות, כי בכל זאת, היות שבשולחן ערוך כתוב כדבר פשוט, אז כן אוכלים כמזונות או פירות, הרי כבר בשולחן ערוך מובא כמה דעות בסעודה שלישית, האם צריך לחם משנה, לא צריך לחם משנה, צריך לחם שלם, לא צריך לחם שלם, אז הכל סביב היום לא הזה, שהיום השלישי מנוסח בתורה בצורה אחרת. לא חשוב, אבל בוודאי שעצם הרעיון של שתי סעודות או שלוש סעודות, זה הלכה פשוטה שכדאי לזכור שאנחנו עושים אותה לזכר המן, לזכר הנס שמבואר בפרשה שלנו. זה המנהג השני. המנהג השלישי, אינו יוצא ידי חובת ג' סעודות עד שיוכל לחם. יש הלכה חשובה בהלכות שבת, שאדם חייב לאכול לחם בסעודה. הוא יכול לאכול בשר ודגים ומיני מטעמים מכאן ועד הודעה חדשה. עד שהוא יהיה מלא לגמרי. אבל הוא חייב לאכול לחם, ליטול ידיים ולאכול לחם. לחם, אז לרוב הדעות, זה אפילו לא מיני מזונות, הרי יש הרי אם אוכלים הרבה מיני מזונות, צריך לברך עליהם המוצי. לחם זה לחם כפשוטו. לפי שלגבי אכילת המן נאמר לחם. הלשון בתורה, התורה מזכירה פה בפרשת המן את המילה לחם. אז מזה לומדים שבסעודות שבת צריך לאכול דווקא לחם. זה עוד מנהג. עוד רעיון? וזה המנהג הכי מפורסם לזכר המן, חייב כל אדם לבצוע בשבת על שתי כיכרות שלמות. לחם משנה. נכון שבמשך השבוע עדיף כיכר שלם, אבל בשבת צריך שתי כיכרות שלמות. לחם משנה. להזכיר את הדבר הזה, שביום שישי ירדה להם מנה כפולה של מן. זה עצמו היה נס. בחמישה ימים ירדה להם מנה אחת, עומר לגולגולת, קילו וחצי לאדם, ופתאום ביום שישי יורדת להם מנה כפולה. במשך השבוע מי שניסה לאגור מנה כפולה, זה הבאיש, זה הסריח. אבל ביום שישי זה פתאום עבד. כל אחד לקח שתי מנות לחם משנה וזה יחזיק יומיים. כולם ראו בעיניים את קדושת יום השבת, את החביבות של יום השבת בעיני הקדוש ברוך הוא. אז להזכיר את אותו נס, אנחנו לפחות בשתי הסעודות הראשונות, ולחלק מקהילות ישראל גם בסעודה השלישית, אז עושים לחם משנה, להזכיר את אותו נס שירד יומיים לחם ביום שישי. חמש, עוד הלכה פשוטה בשולחן ערוך. אנחנו יודעים שכשמגיעים מהביתה בליל שבת וגם ביום השבת, החלות מחוסות במפה. כל אחד יודע למה למדנו כבר בגן, למה מחסים את הלחם במפה? משום בושתה של פת. כי הפת מתביישת. בכל השבוע אנחנו מקדימים לברך על הפת, ואילו בשבת אנחנו מקדימים לברך על היין בקידוש. אז לחסות את הפת שהיא לא תראה. אבל יש בשולחן ערוך עוד תוספת. לפי המנהג הזה, אם אדם מקדש על חלות, אדם שלא אוהב יין, לא שותה יין, ולא רוצה לשתות יין, אין לו יין. נסע לחוץ לארץ ואין לו יין, לא יתארגן מראש, ויש לו רק, נכנס למאפייה שם, מצא שתי לחמניות, אומר תודה על זה, רוצה לעשות על זה לחם משנה. האם הוא צריך לחסות את החלות או לא? לכאורה, אם כיסוי החלות הוא רק מטעם בושתה של פת, אז כאן אין בושת של פת, הוא הרי מקדש על הלחם. בכל זאת כתוב בשולחן ערוך, שבכל מקרה אדם צריך לחסות את הפת. נוהגים לפרוס מפה, אז כתוב בשולחן ערוך, שבכל מקרה, נקרא בשולחן ערוך בפנים, טוב שאתה נותן את הדגש הזה, נוהגים לפרוס מפה לחסות הפת, עד אחר הקידוש. בין שמקדש על היין, בין שמקדש על הפת. וצריך שתהיה גם הפת תחת הפת על השולחן. תשאלו למה, הרי הפת לא מתביישת, זכר למן, שהיה עליו טל מלמעלה וטל מלמטה. המן היה יורד בצורה מאוד מעניינת, הייתה עליו שכבה טל למעלה ושכבה טל מלמטה. זה גם הבא לרמז על החביבות של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, שהוא נותן להם מנה עטופה, מנה ארוזה, מנה מוגשת, מנה מוכנה, מוגשת, מוכנה. זה כל ההגשה של המן הייתה לרמז על החביבות של בני ישראל. אז במילא בשביל להזכיר את אותו נס, את אותה חביבות מיוחדת, שהמן היה מכוסה, כל כך מושקע עד הפרט האחרון, שנייה, בבקשה, שנייה, מכוסה מלמעלה ומלמטה, לכן אנחנו מכסים את הפת בשבת בכל מקרה. אז הנה, רוב המנהגים סביב המן, הם קשורים ליום השבת, ורעיון אחרון, שזה לא משולחן ערוך, זה הרבי מביא בשיחות, סעודת מלווה מלכה. למה אוכלים סעודת מלווה מלכה? כי שמה כן היא, ללוות את המלכה, להיפרד מהשבת שהיא מלכה, בצורה יפה, מתוך סעודה. אבל הרבי מוכיח מהשולחן ערוך והאדמו"ר הזקן שיש עוד סיבה לעשות מלווה מלכה, להזכיר את המן, כי בני ישראל אכלו את המן גם במוצאי שבת. הרי איך זה היה? הוא ירד ביום שישי בשביל בוקר וערב ובשביל בוקר וערב, יומיים. כן, בשביל פעמיים בוקר וערב, יומיים. זאת אומרת שמוצאי שבת מה הם אכלו? את הלחם שירד אתמול, את הלחם משנה שירד ביום שישי בבוקר. אז זה עוד סיבה לאכול סעודת מלווה מלכה, כדי להזכיר את הסעודה שבני ישראל אכלו מהלחם של המן שירד אתמול באופן ניסי. אז זה מנהג שישי, סעודת מלווה מלכה לזכר המן, כי העומר דה שבת כלל גם את סעודת מוצאי שבת. אז עד כאן בעניין המן בהלכה, אנחנו רואים כמות של תזכורות, לפחות שישה מנהגים, ואני מניח שבקהילות ישראל השונות יש עוד מנהגים. חיפשנו דברים שכתובים בשולחן ערוך. הכל מנהגים להזכיר את הנס המופלא הזה של המן, בעצם להזכיר את הנושא המרכזי של פרשת בשלח. וכאן אני שואלת שאלה פשוטה שכל אחד שואל את עצמו, למה עשו כל כך הרבה תזכורות לנס הזה של המן? במה הוא זכה? בני ישראל מורגלים בניסים. כל ההתנהלות הניסית, בטח בתקופה ההיא של המדבר, הייתה כולה נס אחד גדול. קריאת ים סוף. יכול להיות שקריאת ים סוף מבחינה פיזית, אז זה נס יותר גדול מאשר ירידת המן. לקחת, המן הוא מלכתחיל הדבר על טבעי. אבל לקחת גורם טבעי כמו המים ולעצור אותו, להפריד אותו, יכול להיות שזה נס יותר גדול. בכל זאת, לקריאת ים סוף, אנחנו אומרים את פרשת שירה כל יום, אבל לא עושים כל כך הרבה מנהגים. יש את שביעי של פסח. לא עושים כל כך הרבה תזכורות. יש בפרשת חוקת, התורה מספרת, שלפני שבני ישראל נכנסו לארץ, הם היו צריכים לחצות את ארצות סיחון ואוג, ארץ האמורי, ושם האמוריים התחבו להם בתוך הערים, הם היו צריכים לעבור בשביל צר בין הערים. והאמוריים התחבו בתוך הערים והתכוונו לצאת אליהם מתוך הנקיקים, והקדוש ברוך הוא חיבר את הערים זה לזה, הזיז שני ערי ענק אחד בשני, והאמוריים שבפנים נמחצו למוות. נס עצום, נס מדהים למעלה מדרך הטבע. לא עשו שוב תזכורת לנס הזה. ענני הכבוד, 40 שנה ענני הכבוד ליוו את בני ישראל, אז יש שבוע אחד בשנה, סוכות, שאנחנו מזכירים את ענני הכבוד. מה? שבוע של חג הסוכות. דווקא הנס הזה של המן, חכמים, יותר, זה לא כל כך חכמים, כי זה יותר מנהגים, קהילות ישראל, עם ישראל החליט להנציח את הנס הזה כל יום, או לפחות כל שבת, וחמש, שש פעמים בשבת בסך הכל, להזכיר את הנס של המן. אנחנו מוכרחים לומר, יש, בדרך כלל אנחנו אומרים, זכר ליציאת מצרים, זכר למעשה בראשית. אנחנו מזכירים רק דברים מאוד מאוד גדולים. או בריאת העולם, מעשה בראשית, יום השבת כולו הוא זכר למעשה בראשית. או יציאת מצרים, שזה באמת היה נס עצום, אבל זה כולל את כל המכות ואת קריאת ים סוף ואת הכל. לא עשינו מזכרת אינדיבידואלית, מזכרת פרטנית לנס אחד. לא בודדנו את מכת דבר או מכת ערוב, והחלטנו לעשות לה. לא עשינו תזכורת לבערה של מרים. אולי מלווה ומלכה, עושים שמוצאי שבת, כל מיני עניינים. אבל לא דבר כל כך מרכזי כמו המן, הפכנו אותו לנס מרכזי ביהדות, ששולחן ערוך מביא כל כך הרבה מנהגים להזכיר אותו. מה המסר הנצחי? אנחנו מוכרחים לומר שמבחינה רעיונית, מעבר להיבט ההלכתי של המן, יש למן איזשהו היבט רעיוני שהוא חשוב מאוד להנציח אותו ביום יום, חשוב מאוד לזכור אותו בכל יום, וכל שבת שאנחנו מכסים את הלחם, חשוב לנו להיזכר על ההיבט הרעיוני של המן, לא רק על הנס, אלא על הרעיון שעומד מאחוריו. אז פה במפרשים יש כל מיני הסברים מאוד מאוד מעניינים, ושאני אומר המפרשים, אני מתכוון למפרשים הגדולים, ברמב"ן, בספורנו, בכלי יקר, במדרשים אפילו, זה כבר מתחיל מהתנאים, רעיונות ברמה הרעיונית, ברמת האגדה, מה יש במן ברמת האגדה שהחליטו להנציח אותו. אז נתחיל מההסבר הראשון שמובא באורחיים, מובא ברמב"ן, שהמן הוא תמרור עבור ניסיון העשירות, מה שנקרא ניסיון החיים הטובים. לפעמים אדם, לא לפעמים, אולי פעמים רבות, אדם הולך לו. והוא פתאום מתחיל לראות כסף, הוא מתחיל להצליח בחיים. והטבע של האדם שכשהוא מתחיל להצליח, אז הוא מחזיק מעצמו. הוא כבר נעשה, מאן דאמר, מה שאתמול הוא שמע מאחרים, היום הוא כבר יודע הכל לבד. זו תחושה טבעית שברגע שאדם מתחיל להצליח, ובפרט בענייני כסף, שזה מביא לו הרבה כבוד, אז הוא מתחיל להאמין בעצמו, להאמין בשיפוט שלו. ובפרט אדם, הילדים שלו, שהם כבר חיים חיים קלים, שכבר מקבלים את הכסף מהאבא והכל בא להם בקלות, אז הם כבר גם לא אוהבים להתאמץ. ופה בא התמרור של המן לומר לאדם, תראה, המן, התקופה של המן זה הייתה התקופה הכי טובה של חיים קלים. הכל ירד מלמעלה, הכל במוכן, לא היו צריכים לעבוד שום דבר. כל אחד טעם במן את מה שהוא אוהב, את הטעם האהוב עליו. ובכל זאת היה ברור שזה מהקדוש ברוך הוא. היה ברור שזה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מפסיק את זה, הוא מתחיל את זה, והוא יפסיק את זה, ואין לזה שום קשר לרצון של האדם, או להחלטות של האדם, או לשיפוט של האדם. זה הכל בא מלמעלה. אז אנחנו חוזרים ומזכירים את נס המן, כדי להתמודד עם ניסיון העשירות, עם ניסיון החיים הטובים. להזכיר לעצמנו שגם החיים הטובים באים מלמעלה. גם העשירות היא גם מתת כל, היא גם ברכת שמיים. היא לא איזשהו הצלחה של האדם, כאילו של האדם יש יכולת בחירה בעולם הזה. זה הכל בא מלמעלה, בפרט ענייני פרנסה. ובמילא, המן נועד להזכיר את זה, הוא תמרור עבור החיים הטובים. נקרא את זה בפנים במובאה שלוש. התורה אומרת לגבי המן, למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. המן בא לנסות את האדם אם הוא ילך בתורתי. איך ננסה אותו? אז האורחיים אומר כך, לחם מן השמיים לא יצטרך שום תיקון. הלחם מן השמיים מגיע מוכן. לא צריך לאפות אותו, לא צריך לתגן אותו, לא צריך שום דבר. ובזה יהיו פנויים מכל. והראה, ואז אני אראה, הילך בתורתי אם לא. האם כשהחיים הם טובים, האם כשהכל הולך בקלות והכל הולך כמו התוכניות, האם הוא הולך בתורתי או שהוא בועט? אז זה הרמז הראשון בעניין המן. תמרור עבור ניסיון העשירות, זה ניסיון קשה מאוד, ניסיון העשירות. זה אור החיים. יש, כשמדברים על ניסיון העשירות, יש את הסיפור המפורסם על אותו צדיק שהתארח אצל החסיד שלו, והוא רואה שהחסיד מכניס אורחים בצורה מאוד יפה. באמת, הבית פתוח, למרות שהוא בסך הכל יש לו הכנסה בינונית, הוא לא עשיר גדול. בכל זאת, כל העיר יודעת שאפשר לדפוק אצלו בבית בכל שעה ולקבל ארוחה חמה ולהתקבל בסבר פנים יפות. והצדיק מאוד מאוד התפעל מזה, והוא ברך אותו בעשירות. שמהיום יהיה לך כל מה שאתה צריך ותוכל באמת לתת לעניים, לא תצטרך לחסוך מהילדים, תוכל לתת באמת בהרחבה. והברכה התקיימה ואותו יהודי התעשר. אחרי שנה, הצדיק בא עוד פעם לברך את בא עוד פעם לבקר את החסיד שלו. הוא נכנס הביתה והוא רואה שמשהו השתנה. בכניסה לבית עמד שומר, שבדק האם יש כרטיס כניסה, האם הוזמנת, האם לא הוזמנת. האורחים שהגיעו, ישבו בכניסה, לא נכנסו לתוך הבית. והיו צריכים לחכות עד שהגישו להם את האוכל, וכבר לא התקבלו, העשיר בעצמו כבר לא התעסק בלקבל אותם, הוא כבר היה לבוש יפה בקומה השנייה, והיה עסוק עם הביזנס שלו, עם המסך של הבורסה, לקבל החלטות. והצדיק רואה את זה ואומר לו, מה קרה לך? מה, איפה אתה? לפני שנה קיבלת כולם, את כולם בספר פנים כל כך יפות, ותראה מה קרה אחרי שנה, בירחתי אותך באושר, הברכה התקיימה, ואיפה כל הלב הטוב, איפה הספר הפנים היפות, איפה האדיבות? ואותו תלמיד מרכין את הראש, והוא לא יודע מה לומר. אז הצדיק אומר לו, בוא נעשה דבר כזה. הוא מוציא אותו, פותח לו את החלון, אומר לו, תסתכל בעד החלון, מה אתה רואה? אומר, אני רואה אנשים עוברים ברחוב, ועד השמשה רואים אנשים עוברים ברחוב. אחר כך הוא מכניס אותו הביתה, אומר, יש לך אולי מראה? מכניס אותו לחדר שינה, יש מראה גדולה על הקיר. אומר, תסתכל, מה אתה רואה פה? אומר, אני רואה אותי ואותך, אני רואה את הרבי, אני רואה את עצמי. אז הרבי אומר לו, מה ההבדל? למה כשהסתכלת בחלון, ראית את החוץ, ראית את העוברים והשבים? כשהסתכלת במראה, אתה רואה את עצמך. זו אותה זכוכית. למה הזכוכית הזאת מראה את החוץ, הזכוכית הזאת מראה לך את עצמך? נו, חסיד אמר שהרבי אומר. אז הרבי הסביר כי הזכוכית של המראה מכוסה בפס כסף מאחוריה. והכסף גורם לאדם לראות את עצמו. הזכוכית של החלון היא חלקה. אז הוא רואה את החוץ, היא חשופה, הוא רואה את מה שמעבר. וכשחוסמים את הזכוכית מאחורה במתכת, מתכת בצבע כסף או בכל צבע של אויב, במתכת, פתאום האדם רואה את עצמו, זה חוסם לו את החוץ, הוא רואה את עצמו. וזה אמר לו הרבי, זה ניסיון העושר. הכסף גורם לאדם פתאום, קודם הוא, הלב שלו היה פתוח והוא ראה את הסביבה. וכשהוא מתחיל להתמלא בכסף, אז הוא נחסם, הוא רואה את עצמו. זה וישמע נשורון ויבעת, זה טבע העולם, זה טבע האנושי. אז זה אם כן הרעיון של המן, הרעיון הראשון שהמן בא להזכיר לנו, שגם החיים הטובים באים מלמעלה. אל תתבלבל. זה שנעשית עשיר, או זה שנולדת לאבא עשיר, זה לא איזושהי הצלחה שלך. זה גם מלמעלה. ואתה צריך להודות על זה ולדעת לקחת את זה נכון. זה הרעיון הראשון, הרעיון שהאור החיים מדגיש אותו, ויש עוד מפרשים שמזכירים אותו. יש כאלה שאומרים הפוך, הרמב"ן אומר הפוך, וזה מאוד מאוד מעניין. פשוט, זה, לא יודע איפה יש עוד בתורה, כל כך 180 מעלות, פשוט ההפך הגמור. הרמב"ן אומר שהמן הוא דווקא חיזוק לניסיון העוני. הוא אומר, נכון שבמן היה הרבה עשירות, כמו שאמרנו, תכשיטים, וכל אחד טעם את הטעם שהוא רוצה, ולא היו צריכים להכין אותו, אבל הוא אומר, אבל במן הייתה גם עניות. משתי סיבות, הוא מביא את זה, זה נקרא את זה בגמרא, זה הגמרא במסכת יומא. א', במן היה כל יום מתח. מה יהיה מחר בבוקר? היום ירד לך לחם מהשמיים. אבל זה לא שיש לך בכיס, זה לא שיש לך בבנק מיליון דולר. שאתה יודע, ייגמר היום הלחם, יש לי בכיס כרטיס אשראי. ייגמר היום הלחם, אני רץ למכולת וקונה שוב. לא. כל יום מחדש, אתה צריך לקוות ששוב תזרח השמש. אין לך שום מושג. נס קרה פעם אחת, זה שהוא קרה פעם אחת, הוא יכול להיפסק, זה הרי לא דרך הטבע. זה שנס קורה הרבה פעמים, זה לא הופך אותו לטבע. זה עדיין נס, עדיין למעלה מדרך הטבע. וכשלאדם יש תמיד תחושה של חסר, אז הוא אף פעם לא שבע. כשאתה יודע שהלחם הולך להיגמר, אז גם כשאתה אוכל אתה לא שבע. כל הזמן אתה במתח. זה הרעיון הראשון, זה רעיון שהגמרא אומרת במסכת יומא. רעיון שני. המן, אתה הזכרת שכל אחד טעם במן את הטעם שהוא אוהב. אבל המן הייתה רק צורה אחת. אדם אחד רצה לאכול חלה, הוא אוהב חלה של אנג'ל, בלי פרסומת סמויה. אבל הלחם נשאר לחם. ואדם אחר רצה בכלל לטעום בזה עוגיות, איזה רוגלך של ברמן. אז הוא טעם רוגלך של ברמן, אבל הצורה של הלחם נשארה אותה צורה. ואומרת הגמרא, שלעין יש הרבה השפעה על הטעם. הטעם, בלוטות הטעם לא מורכבות רק מהפה, גם מהעין. כשאדם רואה מול העיניים את הלחם, את המאכל שהוא אוהב, אז הוא שבע. אבל כשהוא רק תואם את זה בפה ולא רואה את זה בעין, זה לא ערב לעין, אז הוא לא שבע מזה באותה מידה. כנראה שזו הסיבה שמסעדות טובות משקיעות כל כך הרבה במראה של המנה. כי גם העין שותפה לטעם. זה כתוב בגמרא, העין שותפה להנאה, לחך, להנאה של החך מהמאכל. אז במילא אומרת הגמרא, עם כל העשירות של המן, שהוא לא יצר פסולת, והוא היה לכולם באותו טעם, והוא ירד ליד הבית, ולא היו צריכים להכין אותו, עדיין היו בו שתי חסרונות גדולים. א', זה לא היה פת בסלו. הפת לא הייתה בסל. הפת ירדה מהשמיים, אבל איך תדע מה יהיה מחר? ואז אף פעם אתה לא היית שבע עד הסוף. ודבר שני, לא, העין לא הייתה שותפה באכילה. נקרא את זה בגמרא בעמוד 12, במין המעיין. המאכילך זה, הפסוק אומר בספר דברים, משה רבינו אומר, המאכילך מן במדבר למען ענותך. למען, כאילו הקדוש ברוך הוא נתן לך מן בשביל לענות אותך. אז הגמרא מיד שואלת, איזה עינוי היה במן? הרי כל כך הרבה עשירות הייתה במן. אז אומרת הגמרא, רבי עמי ורבסי, חד אמר, אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו. תראה, עם כל הכבוד, אבל אם אין לך פת בסל, אתה לא רגוע. זה שיש לך פת בפה, זה עוד לא מספיקה לך. והעובדה שהמן ירד לאותו יום ולא היה למחר, אז הייתה זה המתח. וחד אמר, אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל. אדם שהעיניים שלו קשורות, עיניים שלו סגורות, הוא לא שבע באותה מידה כמו אדם שרואה את המאכל ונהנה מהמראה שלו. רגע, הנה, אמר רבי יוסף, מכאן רמז לסומים, לעיוורים, שאוכלים ואינם שבעים. ככה גמרא אומרת שעיוור אף פעם לא באמת שבע. חסר לו ההנאה של העין מהאוכל. אמר אביי, לכן מי שיש לו סעודה, לא יאכלנה אלא ביום. אחר כך הגמרא אומרת שם שלא הכוונה יום ממש, אלא גם בערב, לאור האבוקה. הנקודה היא כשיש לו אור, לא לאכול בחושך, כי חלק מהסוף הזה שהעין תראה את המאכל. אז אם אלה נקרא את זה עכשיו ברמב"ן, נחזור חזרה למובאה 3, ניסיון העוני, המן הוא דווקא, אז במילא, כשהמן ירד מהשמיים, בעצם בא הקדוש ברוך הוא ואמר לבני ישראל, גם העוני הוא ממני, לא קרה שום דבר. אדם לפעמים לא הולך לו בחיים. ההפך הגמור מהאור החיים של ניסיון העושר. אומר הרמב"ן, ההפך הגמור. לפעמים אדם לא הולך לו בחיים. והוא עני, ואין לו כסף. והתחושה הטבעית של האדם שהוא עני, זה משבר אמון. הוא מרגיש שלאף אחד לא אכפת ממנו, לקדוש ברוך הוא לא אכפת ממנו. בא המן הזה להזכיר, גם העוני הוא מלמעלה. כן, לפעמים הקדוש ברוך הוא מניק את העולם בצורה כזו, שלאדם יש אחד עושר ולאדם אחד עוני. אתה לא צריך בגלל זה להישבר, או להסיק מזה שאתה מנותק מהשגחה הפרטית. לא, גם לבני ישראל במדבר היה לחם כזה שהיו בו אלמנטים של עוני. ניסיון הוא להם שלא יהיה לאדם מזון, רק המן שלא ידעו מתחילה ולא שמעו מאבותם. הרמב"ן מזכיר עוד רעיון מעבר לגמרא, שהמן לא הסביע, כי הם לא הכירו את הלחם הזה. זה היה משהו לא מוכר, מין משהו שמימי כזה, היה להם קשה להתרגל אליו, מין לחם כזה שיורד מלמעלה, וכל אחד טועם בו את הטעם שלו, ולא צריך לעבוד עליו, דברים בלתי שגרתיים, קשה ליהנות מהם, ויורד להם דבר יום ביומו, כל יום לאותו יום, וירעבו אליו, ועם כל זה שמו ללכת אחרי השם, אז זה החיזוק למי שמתנסה בניסיון העוני, הנה גם בני ישראל סבלו מזה, ובכל זאת, הם המשיכו ללכת אחרי השם, ולא קרה שום דבר. אז זה שתי הרעיונות שמובאים באור החיים וברמב"ן, ניסיון העושר וניסיון העוני. ויש עוד רעיון אחד. אגב, במאמר המוסגר, היות שמדברים על עושר ועוני, אז בשנת תשי"ח, משתמית השאלה שמדברים, מה יותר גרוע? איזה ניסיון יותר קשה? ניסיון העושר או ניסיון העוני? אז בשנת תשי"ח, הרבי הלך לנחם את האדמור מקופישניץ, היה באמריקה האדמור מקופישניץ, הרבי הלך פעם לנחם אותו, והוא סיפר שהוא חזר מצפת, והוא ראה בדרך חיקום המדינה, והייתה שם עזובה, והוא אמר שמצפת ממש חרבה, והוא אמר לרבי שצריכים לברך את היהודים בצפת, שיהיה להם כסף, ויוכלו להקים חזרה את רוח התורה בצפת, בצפת הרי פעם הם מקובלים היו בצפת, העלייה החסידית הייתה בצפת, היה כל כך הרבה תורה בצפת, אז שיהיה לאנשים כסף, הם יוכלו שוב להקים שם את התורה, ואת הישיבות וכל זה. אז הרבי אמר לו, צריך לברך יהודים שיהיה להם כסף בכלל. לא רק בגלל להקים את רוח התורה, הרבי אמר בגלל שניסיון, כי אם כבר ניסיון, אז עדיף ניסיון העושר על פני ניסיון העוני. והרבי הביא לזה שתי ראיות. א', לגבי עוני כתוב שהעוני מעביר את האדם על דעתו. לגבי עושר זה לא כתוב. לא כתוב שהעושר מעביר את האדם על דעתו, זה כתוב לגבי עוני בגמרא. דבר שני, יש פסוק, ראש ועושר אל תיתן לי. זה שלמה המלך? כן, איפה פסוק? נדמה לי שזה שלמה המלך, ראש ועושר אל תיתן לי. ראש זה רשות, כאילו עניות, ועשירות אל תיתן לי. והרבי אומר, מזה שהקדימו את העניות, זאת אומרת שהעניות היא יותר גרועה, שעדיף לא לתת עניות מאשר לא לתת עשירות. אז הרבי אמר שאם כבר יהודים מתנסים, אם שניהם זה ניסיון, אם דבר אחד היה בא בקלות ואחד וזה, אבל אם שניהם זה ניסיון, אז כבר עדיף ניסיון העושר, וצריך רק להתפלל שיהודים באמת ידעו להתמודד עם הניסיון הזה, אבל להיות ששניהם זה ניסיון, אז עדיף כבר זה, עדיף כבר הניסיון הזה של העושר. אוקיי, ויש עוד רעיון אחד, שהוא הרעיון המשותף לכולנו, בין לעשירים שבינינו, ובין לאלה שעוד מעט יהיו עשירים. יש רעיון אחד שהרבי לומד מהנושא של הביטחון, וזה מה שמעניין, זה כבר כתוב בגמרא, הרב אלעזר עמודאי, זה רעיון מאוד מאוד פשוט ויפה, שכדאי לקחת אותו לחיים. והרבי אומר, וזה הדבר הכי פשוט, שממש נראה בתורה עצמה. זה ברש"י כך נראה, שהמן הוא חיזוק לנושא הביטחון. וזה הנושא הכי חשוב מהכל, וזה באמת משותף לכולם. כמו שאמרנו, המן ירד להיום. הם לא ידעו מה יהיה מחר. הם היו צריכים לבטוח בקדוש ברוך הוא, שכמו שהיה טוב היום, יהיה טוב גם מחר. לא הייתה להם שום ברירה. הם לא יכלו לצאת לעבוד, הם לא יכלו להביא כסף מאיזשהו מקום. הם היו סגורים במדבר הגדול והנורא, והיו צריכים לסמוך על הקדוש ברוך הוא. איך דוד... טוב, השאלה איך הם בוטחים, השאלה אם הם רותנים או מאמינים, כמו שהם אמרו, זכרנו את הדגה ואת הקישויים. בסדר, אז זה גוף הניסיון, זה היה למען אנסינו, אבל הרעיון של המן, הרעיון של המן בא לחנך את הדבר, את האדם, אולי לקשר הכי עמוק בינו לבין הקדוש ברוך הוא, הנושא הזה של לסמוך על השם. תסמוך עליו שיש לך, דוד המלך אומר את זה בצורה הכי חזקה שיכולה להיות, השם רואי לא יחסר. הקדוש ברוך הוא רואה צון. כמו שהצון, כשהם הולכים במדבר, כשהפרות נמצאות ברפת, הם לא דואגות מה יהיה מחר בבוקר, מי יביא לנו אוכל. הם סומכות על הרועה, הם סומכות על הרפתן. הם רגועות שהוא ידאג להם. אומר דוד המלך, ככה אני חש כלפי הקדוש ברוך הוא, שהוא אחראי עליי. של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה אבא ואמא כביכול, רואה צון שיש לו אחריות לכל אדם. וזה החינוך שהאמן אמור לתת לנו, זה התזכורת שהאמן אמור לתת לנו, שהקדוש ברוך הוא הרואה. בני ישראל הם כבשה בין 70 זאבים, ויש רואה ששומר, שזן, שיש לו אחריות על הכבשה הזאת. ולכן זה מה שאדם צריך לקחת הכי חשוב מאמן, את הרעיון הזה, שמי שדאג לך היום, מי שגרם לשמש לזרוח היום, יגרום לה לזרוח גם מחר. מי שדאג לך לפרנסה עד היום, מי שדאג לנו עד היום, דאג לנו גם מחר. ומאוד יפה, הכלי יקר מוצא את זה בשתי ההוראות שהקדוש ברוך הוא נתן לבני ישראל. אם נשים לב, אנחנו זוכרים בתחילת השיעור, אמרנו, התורה עצמה מפרשת שתי הוראות. א', ללקוט להיום ולא למחר, ב', ללקוט ליום שישי, ליומיים. אומר הכלי יקר, יש קו משוך בין שתי ההוראות האלה. בשתי ההוראות יש רעיון אחד. אל תדאג היום, מה יהיה מחר? היום טוב לך? תגיד תודה. מה יהיה מחר? השמש תזרח שוב. אלוקים ישלח שוב פרנסה. לכן אלוקים אומר כל כך נפלא. תלקטו היום ואל תלקטו למחר. מחר אני אדאג לכם. דאגתי לכם היום, אני גם אדאג למחר. בשום אופן, ואדם שחס וחלילה היה אובססיבי ולקט למחר, אז הלחם ישריח בלילה ואלה תולעים. כי הקדוש ברוך הוא רצה לחנך אותם עם תחילת הקשר בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא שהם יוצאים למדבר, מתן תורה, מתחיל קשר חדש בין נברא לבורא, מה הרעיון הראשון והמרכזי שהקדוש ברוך הוא רוצה לחנך אליו? תסמכו עליי. הכבשה צריכה לסמוך על הרועה. יהיה בסדר. כמו שהיה בסדר היום, תך יהיה בסדר גם מחר. ואותו דבר זה יום שישי. תלקטו היום ליומיים, ואל תדאגו מהם מחר, נקרא את זה בפנים, במובא 4. כל זה אומר הכלי יקר, נאמר על מידת הביטחון. כי אם לא יותירו למחר, זה מופת שהם שלמים במידת הביטחון. וכן אם לא יצאו בשבת ללקוט, אותו רעיון, אדם לא יוצא בשבת ללקוט כי הוא מאמין שהלחם שניתן אתמול יספיק לו היום לכל היום לשלוש סעודות. וכן אם לא יצאו בשבת ללקוט, הרי הם בטוחים שמה שלקטו אתמול יספיק להם גם ליום המחרת, הכוונה להיום, ליום השבת. ואז ילכו בתורתו, כי מי שאינו שלם במידת הביטחון, מחלק כל ימיו לאסוף ולכנוס, ומתי יעשה לבית השם ללקוט בתורה. וכאן יש את האמרה הידועה של רבי אלעזר המודעי, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, זה במחילתא, מי שברא יום ברא פרנסתו, מכאן היה רבי אלעזר המודעי אומר, כל מי שיש לו מה לאכול היום, ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר אמונה, שנאמר למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. אלוקים נתן לך היום, דאג לך היום, וזה, שם הכלי יקר אומר, זה הדבר הכי שמקשה על האדם ללכת בדרכי התורה והמצווה, הדאגה של מה יהיה מחר. הדבר שהכי מפריע לאדם לדבוק בקדוש ברוך הוא, בכלל לעשות משהו בחיים, זה הדאגה של מה יהיה מחר. יש לך היום עבודה, אבל אתה דואג שהמשכורת של היום לא תספיק למחר, אז אתה חושב כבר על העבודה הבאה. ובוודאי שאתה לא יכול להאמין בקדוש ברוך הוא בפשטות, כי הדאגה של הפרנסה כל הזמן מפריעה לך. ולכן המפתח לחיי אמונה, זה הרעיון הזה של, אם יש לי היום, אני מודה לאלוקים. מה יהיה מחר? מי שדאג לי היום, ידאג לי גם למחר. התחושה הזאת, להסתכל על הקדוש ברוך הוא, כמו שהצון מסתכלים על הרועה, מסופר על שבעיירה לובביץ', איפה שחבד צמחה, אז היו שם בעלי בתים שהיו מתפרנסים מהרוח, מהכנסת אורחים, היו באים אורחים מכל רוסיה לרבי, והם היו מערכים אותם ומקבלים על זה כסף. עכשיו לפעמים הרבי היה נוסע לשליחויות, כל מיני פגישות בגרמניה, בכל מיני מקומות. והוא היה עוזב את העיר, אז חסידים לא היו באים. אז האלה, המארחים, הבעלי בתים התלוננו לפני הרבי, שכשהרבי עוזב את העיר, אז הפרנסה שלהם מתקלקלת. כי הם חיים ממנו, וכשהוא עוזב, אז אין להם פרנסה. לפעמים הוא היה נוסע בקיץ, היה נוסע לכמה ימים לנוח, למרחצאות וכו'. אז הרבי אומר להם, אני לא מבין אתכם, ראיתם פעם פרה שדואגת מה היא תאכל? זה היא סומן, זה דאגה של בעל הפרה, זה לא דאגה שלה. אם נשבר נשברת הרפת, אז זה בעיה של הפרה, זה בעיה של בעל, זה בעיה של בעל הרפת. אומר להם הרבי, בעל הרפת, כביכול הקדוש ברוך הוא ברא אתכם, זה דאגה שלו, איך לפרנס אתכם, מה אתם דואגים לזה, מה זה עניין שלכם? לכם יש לי היום, תגידו תודה, וזהו זה. וזה הרעיון הזה של הרעיון הזה של הביטחון, שאיתו אדם צריך ללכת כל יום. אני רק רוצה לסיים עם הסיפור אחד ידוע מרב זושה מאניפולי, שהוא, הסדר שלו היה שאחרי התפילה הוא היה אומר, ככה היה סדר, הוא היה מסיים את התפילה, מקפל את התלית ואומר, אבא זו שרעב, אבא ריבונו של עולם זו שרעב. וזה היה סימן לשמה של בית הכנסת, שהוא היה מוציא, כבר מכין מראש מגש עם אוכל, עם ארוחת בוקר, והיה ניגש לרבי לזושה ושם לו את האוכל על הסטנדר. והיה מסיים בית הכנסת. יום אחד, השמש נכנס לו איזו מחשבה זרה ואומר, מה זה הדבר הזה? מה הרבי אומר כל יום, אבא זו שרעב, כאילו האוכל מגיע מהשמיים. זה אני נותן לו את האוכל. זה לא הקדוש ברוך הוא מביא לו את האוכל. לפחות שיגיד גם לי תודה. הוא אומר, אתה יודע מה? אני אלמד את רבי זושה. מחר אני לא מביא לו אוכל. אני לא מכין אוכל, לא מביא לו. ואיך אומרים שיסתדר, נראה מה יהיה, נראה מה יהיו חלומותיו. אוקיי, וככה, הוא למחרת בבוקר מגיע לבית הכנסת, עם תלית ותפילין, בלי מגש עם אוכל. ומחכה לראות מה יהיה. מסתיים את התפילה, הרבי מקפל את התלית ואומר, אבא זו שרעב. ולפני שהשמש מספיק לזה, נפתח את הדלת, ולחדר נכנס נער צעיר, עם מגש מלא ואוכל ארוחת בוקר, ונותן לצדיק. והצדיק מודה לו. הוא התפלא מה קרה, הוא ניגש לנער הזה, עושה לו, מאיפה הגעת לפה? אז הוא אומר, אני אגיד לך מה היה. אני אתמול שיחקתי עם החברים, היה יום גשום, כמו עכשיו. והיה קרש לאור רחוב הדרך, שאנשים עברו על הקרש כדי לא ליפול במים. אתמול אני שיחקתי עם החברים, ופתאום רבי זושה התקרב, ולא יודע, היינו במצב רוח של השתוללות ילדותית, והזזתי את הקרש, ורבי זושה היה צריך לעבור במים. אחר כך אני עובד, הוא מספר הנער, אני עובד אצל איזשהו נפח. ובאתי אליו בצהריים וסיפרתי לו את זה. אז הוא אמר לי שאני חייב לפייס את הצדיק. זה הקפידה של הצדיק, זה דבר נורא. אני חייב לפייס אותו. איך אני אפייס אותו? הוא אמר, מחר בבוקר, תכין, תבקש מאמא שלך שתכין ארוחת בוקר טובה, ותביא אותה לצדיק אחרי התפילה. וזה מה שעשיתי, באתי לצדיק, הבאתי לו את המגש עם האוכל, יותר מזה אני לא יודע. אז השמש כבר ראה את הרעיון הזה שבאמת הוא רק שליח, והלחם מגיע מלמעלה. רק לסיים בציטוט של, בעמוד 12, הציטוט של ספר העיקרים, דוד המלך אומר בתהילים, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אז אומר ספר העיקרים, וזה דבר שכתוב בהשם, בהרבה ספרים, הבוטח בהשם, מי שבוטח בהשם, זה עצמו גורם למידת החסד.